אנחנו בתורה י"ז באות ו'. אנחנו למדנו על גרים, למדנו על צדקה ועל גרים. זאת אומרת שכשיהודים נותנים צדקה, אז כתוצאה מכך ייתכן שיתגיירו גרים. מה הקשר? ומי אומר שזה טוב בכלל שמתגיירים גרים? אבל על כל פנים, מה הקשר? מה שלמדנו שיש כמו שכתוב אצל מרדכי שום הולך בכל המדינות, שיש דיבור שנשמע למרחוק, יש דיבור שלא נשמע למרחוק. דיבור אמת בעצם אמור להישמע בכל העולם כולו. מי שאומר מילה אמיתית מעומק הלב, אז זה לא משנה שזה רק בן אדם אחד הגה את זה, אבל אם זה מתגלה, אז זה אמור להגיע לכל מקום בעולם. אולי לא באותו רגע, אבל במשך הזמן זה אמור להגיע לכל מקום בעולם. אבל בתנאי, כמו בגשמיות שיש לפעמים רוחות שערה, שמישהו מדבר והקול שלו נבלע ברוח, והרוח מזיזה את הקול לכיוון אחר, וזה לא מגיע לאוזן השומע, אותו דבר ברוחניות יש מציאות של רוח שערה. רוח שערה זה תמיד שם של דברים שליליים. מחלוקת, שנאת חינם, זה רוח שערה. זה השתלשלות משבירת הכלים, רוח שערה. כמו תלמיד רבי עקיבא, שלא נהוג כבוד זה בזה. כל הדברים האלה הם גורמים שלמרות שיש דיבור, ודיבור שנשמע ויכול להשפיע על כל העולם, אבל זה לא הולך הלאה. הדיבור הזה מקורו בצדיק, קודם כל מקורו בעם ישראל. בני ישראל אומרים דיבורי אמת, הם לומדים תורה וכל זה. לומדים תורה, מדברים דברי תורה, וזה עניין אחד, זה, המקור הוא טוב, אבל כדי שהוא יישמע בכל מקום, צריך שיהיה בין בני ישראל גופה, צריך שיהיה אחדות. האחדות הזאת גורמת שהכל מגיע לכל מקום. זאת אומרת, האחדות שיש בתוך בני ישראל, היא גורמת שהאפשרות לקבל, היא גורמת אפשרות לקבל את דבר השם בכל מקום בעולם. זה בעצם הניצחון האמיתי של בני ישראל. וכשיש אחדות יש ניצחון. וכשדבר השם מתקבל בכל העולם, אז עולה על דעת גויים להתגייר. זה פחות או יותר מה שלמדנו, קשה להיכנס עכשיו לכל הפרטים. אבל ובאיזה אופן הם, באיזה אופן זה קורה? זה קורה שהם מוצאים בספרים שלהם הפך אמונתה. זאת אומרת, הרבה פעמים יש גוי שהוא כותב משהו יותר עמוק. אנחנו מכירים את זה. ותמיד בהיסטוריה היו גויים כאלה, והגויים קראו את זה, וזה לא עשה להם כלום. זה כאילו לא שייך, ויש דבר כזה. בשיעורי פילוסופיה ידברו על זה, אבל זה לא שייך לחיים. אם האוויר בעולם משתנה, המקיף בעולם משתנה, אז משתנה משהו גם אצל השומע. כשהוא רואה משהו כזה יותר עמוק, אז זה גורם לו שהוא יחשוב עוד יותר עמוק, שיחשוב עד הסוף, ואז הוא יראה את הסתירות, הוא יראה שזה מביא אותו למבוי סתום, כל הדברים האלה, ואז הוא יחפש הלאה בכוחות עצמו, ואז הוא יתגייר. זה פחות או יותר העניין. ובשני העניינים האלה כתובים אצל מרדכי, כתוב ושומעו הולך בכל המדינות, וכתוב בסוף רבים מעמי הארץ מתייעדים. בכל אופן, גם כשנותנים צדקה, וגם כשיש צדיק שמדבר דיבורי אמת, וגם כשגויים מקבלים רעיונות מלמעלה וכותבים דברים עמוקים, וגם כשקוראים את זה, לא כל הקוראים באים להתגייר, באחוז קטן. מאיפה זה מגיע? מה הנפקמינה? למה אלה מתגיירים ואלה לא? אך מאין בא שאלו דייקה ימצאו בספריהם הפך אמונתם ויחזרו ויכירו אמונת ישראל? דרך אגב, הוא כותב בזה נפקמינה בתורה אחרת, שגם אלה שמגיעים להכיר שתורת ישראל אמת, לא כולם מתגיירים. הוא קורא להם גרים בכוח, הם לא נעשים גרים בפועל. יש הרבה גויים, יש כתות כאלה, שמכיר את המקויה ביפן, הם לא מתגיירים. או הסבוטניקים שהיו בזמנו במזרח אירופה, הם לא התגיירו, היו ביניהם גרים, הם לא התגיירו. אבל הם הכירו בעובדה שלעם ישראל יש את התורה האמיתית, וכל היתר זה זיוף. בזה הם מאמינים. הוא קורא לזה גרים, גרים בכוח. זה גם עושה תיקון גדול בעולם. ואלה שמתגיירים עושים תיקון יותר גדול. אבל זאת אומרת שיש כבר שלוש דרגות. יש כאלה שלא מתפעלים בכלל, ויש כאלה שמכירים באמת, אבל לא הולכים איתה. הם גם לא חייבים. ויש כאלה שמכירים באמת וכאילו מבטרים על הכל והולכים עם זה. אז מאיפה זה? יחזרו ויכירו אמונת ישראל, זה כולל את שני סוגי הגרים. לא כתוב כאן שמתגרים. כתוב שהם מכירים את אמונת ישראל. ואחרים אינם מוצאים כלל ונשארים באמונתם. אך דע שזה מחמת בחינת הטוב הכבוש תחת ידם. יש ניצוצות של קדושה שנפלו בגלות בין הגויים, והניצוצות האלה בתנאים מסוימים הם יוצאים מהגלות והם הופכים כיוון והם מושכים איתם את הגוי גם כן. תכף נראה איך שזה קורה. היינו בחינת חלקי נשמות ישראל הכבוש אצלה. כי כל הטוב הוא רק בחינת נשמות ישראל. מתי קורה שיש חלקי נשמות ישראל כבושים בידי הגויים? היינו כשמתגברים האקום ואינם מניחים לישראל לעשות מצוות. כמו שהיה נמצא שגזרו שלא ימולו את בניהם ושיחללו את השבת. וכל המרידה של החשמונאים הייתה על שבת וראש חודש וברית מילה. זה בעצם היה עיקר הגזרות שלהם. וזה היה הכל, זה מצוות עשה. הם לא הרשו לקדש את החודש, לא הרשו למי שראה את הלבנה ללכת לבית דין להגיד שהוא ראה את הלבנה, הם הפריעו. הם לא הרשו לשמור את השבת, הם לא הרשו למול את הבנים. זה לא שהם הכריחו לעבור על מצוות לא תעשה, אלא הם מנעו מישראל לקיים מצוות עשה. ההבחנה הזאת היא חשובה, תכף נראה. נמצא שהטוב שהיו ישראל צריכים לעשות, הוא כבוש תחת ידם. יש כאן חידוש גדול. אנחנו יודעים כשיהודי עובר על מצוות לא תעשה, אז יש ניצוצות שבקדושה מהנשמה שלו שיורדים לקליפות בבחינת גלות. אבל אם הוא רק נמנע ממצוות עשה, זה לא ראינו. פה הוא מחדש דבר חדש. אם בן אדם יכל לתת כוח לעשות מצוות עשה, הוא התעצל והוא לא עשה. אז הכוח הזה שהוא היה אמור לתת, הוא היה חייב במצווה. היה אמור לקיים את המצווה, הכוח הזה שהוא נמנע מהמצווה בשבע אל תעשה, גם הכוח הזה יורד לקליפות. הוא כמובן לא בכזאת גלות חמורה כמו מצוות לא תעשה, שהבן אדם הוא אקטיבי כשהוא עובר עליה. אבל זה גם כן, זה ירידה גדולה, זה גלות, זה גלות השכינה. ואפילו עוד יותר, אפילו אם הוא בעצמו רצה לעשות את המצווה, והגוי מנע ממנו לעשות את המצווה, אבל בכל אופן הוא היה אנוס, הוא היה פטור מלעשות את המצווה. אבל כמן דוד לא אמרינן, אנחנו, זה לא בדיוק אותו דבר כמו שהוא כן עשה את המצווה. לא באים איתו חשבון על זה שהוא לא קיים את המצווה, כי מנעו ממנו. אבל זה לא אותו דבר כמו כן לקיים את המצווה. ואז הכוח הזה שהיה אמור לקיים את המצווה והוא לא קיים, הכוח הזה עכשיו הלך על... הוא צריך מיד לקיים מצווה אחרת שלא מפריעים לו. זאת אומרת, הוא צריך או ללמוד או להתפלל או לעשות, אבל אם הכוח הזה שהיה אמור לעשות מצווה והוא לא עשה, זה הולך לדברים אחרים, אז הכוח הזה נופל בקליפות. ואיפה זה נופל? אצל אותם גויים שלא נתנו לעשות את המצווה. נמצא שהיו ישראל צריכים לעשות, הוא כבוש תחת ידם. עכשיו אפילו דוגמה עוד יותר קלה, וכן כשמונעים את ישראל מעבודת השם יתברך על ידי גרמה, שגורמים על ידי המיסים והארנוניות שמטילים עליהם. ואז היהודי יכול ללמוד שעה פחות תורה, כי הוא צריך לעבוד שעה נוספת, בשביל לחסות את החוב למיסים והארנוניות. ואז גם הטוב הזה של, של לימוד התורה שהוא לא למד, או שהוא התפלל בלי יישוב הדעת, הטוב הזה הולך לקליפות. בדיוק אצל אותו גוי ש, שגזר עליו את המיסים היתרים בגלל שהוא יהודי. וכן על ידי שמונעים טובות מישראל, זה, עוד, זה חידוש עוד יותר גדול. זאת אומרת, בעצם הגויים היו צריכים, והיו מלכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך. אפיים ארץ ישתחוו לך. זה התפקיד שלהם. וכשהם לא עושים את התפקיד שלהם, אפילו אם הם לא מונעים, אז הרמב״ם כותב, לעתיד לבוא יהיה לב ישראל פנוי לעסוק בתורה ולהיפתח לגדולת השם הרבה יותר מה שעכשיו, לא רק בגלל שיהיה אז גילוי מלמעלה. כמו שכתוב, ניבו בניכם ובנותיכם, כתוב בתרי עשר. לא רק בגלל זה, הרמב״ם אומר, גם בגלל המציאות הפיזית, גם בגלל שישראל השתחררו מתחת אומות העולם, ואומות העולם יהיו כבושים תחת ידם, אז היהודי יהיה יותר פנוי. וכל זמן שזה לא קורה, אז גם החלק הזה הולך לקליפות. והחלק הזה נמצא שם. שעל ידי זה נכבש הטוב תחת ידם, היינו חלקי נשמות ישראל. נשמה זה לא דבר שאפשר לחלק אותה לחלקים, אבל הכוח שהנשמה יכלה להשקיע בטוב והיא לא השקיעה, זה כביכול נקרא חלקי נשמות ישראל, וכל דבר כזה הוא ניצוץ שנמצא בגלות באומות העולם. ובתחילה זה הטוב הכבוש אצלם, זוכר שבא ממקום קדוש ועליון מאוד. אז יש יותר סיכוי שהוא יצא משם. קצת קשה להבין את זה, כי זה לא אישיות. אז איך הוא יכול לזכור? זה עניין כזה. זה לא, אבל כנראה שזה כן. יש בזה רשימו של הנשמה שממנה גזלו את הכוח. כמו שהנשמה יכולה לזכור ולשכוח, אז גם החלק הזה שנפל בגלות בין הגויים, הוא יכול לזכור ויכול במשך הזמן לשכוח. בהתחלה הוא זוכר. אבל אחר כך הם מתגברים על זה הטוב וכובשים אותו תחת ידם עד שנתפס ונקשר אצלם, עד שהטוב בעצמו שוכח מעלתו. יש תפילה בליקוטי תפילות שרבי נתן מתפלל שהטוב שבי לא ישכח את מעלתו. זה מדבר על הטוב שבי. בן אדם יכול לשכוח את המעלה שלו, הוא שוכח שהוא בן אברהם יצחק ליעקב, הוא שוכח את הזכויות שיש לו, ועל ידי כך הוא מתרשל מעבודתו. מה אנו, מה חיינו, מה אנחנו שווים? אנחנו בין כל לא שווים שום דבר. אז חבל להשקיע. אם היה זוכר את המעלה שלו, הוא היה מסתכל אחרת. יהודי צריך לזכור את המעלה שלו, והוא שוכח. ואם יהודי שהוא לא בגלות אצל הגוי שוכח את המעלה שלו, אז זה לא פלא שאותו ניצוץ שנפל בגלות שוכח את המעלה שלו. עכשיו, מה גורם לניצוץ הזה להיזכר חזרה ולצאת? זה הדיבור הישראלי. זה ביטוי של רבנו. מי שחי היה כותב דיבור יהודי. הוא כותב דיבור ישראלי, איש הישראלי. זאת אומרת, יהודי זה כבר מדרגה. זה ביטול לקדוש ברוך הוא, הפעם מודה את השם. ישראלי זה היחוס שלו, ישראל זה גם מדרגה גבוהה. זה יכול להיות ישראל מדרגה יותר גבוהה מ... אבל כשאומרים איש הישראלי, הם מתכוונים להגיד פשוט, הוא יהודי לפי מוצאו, לא לפי מדרגתו. כן? כשאומרים על מישהו שהוא יהודי, זה נראה לי יהודי, אז מתכוונים להגיד משהו. וכשאומרים זה נראה לי ישראלי, זה לא בא להגיד כלום בעצם. אז אפילו, לא משנה, דיבור, אם הדיבור הוא דיבור ישראלי, זאת אומרת, מה באמת, זה תורה גדולה, צריך הרבה לחשוב על זה. אנחנו תמיד רגילים לסדר לעצמנו את העולם במדרגות. יש מדרגה יותר עליונה, יש מדרגה יותר נמוכה. הצדיק פועל כמו מדרגה עליונה, אבל יש דבר שהוא הרבה יותר עקרוני מהחלוקה למדרגות. זה מידת האמת שבו הדבר נעשה. וזה לא משנה אם בן אדם נמצא מדרגה עליונה או שנמצא מדרגה מאוד פחותה. במדרגה ממש פחותה, עובד את השם שלא נשמע, והוא לא מבין את גדולת השם, והוא מפחד מהשם רק בגלל שהשם יכול לגוע לו במשכורת, כמו שלמדנו בתורת התורה. וכל זה לא משנה, אבל הקצת שהוא כן שייך לזה, אצלו זה אמיתי. הוא לא מנסה לעשות רושם על אף אחד. זה הוא. אז זה, זה דיבור ישראלי, זה מאוד יקר למעלה. אבל שם טוב אמר על, על אנשים הפשוטים, שהם כלים לאורות שאף אחד לא יכול לקבל אותם. ולפעמים רואים אצל בן אדם פשוט. והפומר שכטר סיפר שהיה במאה שערים, היה סבל, שהיה בן אדם מאוד פשוט, הוא ידע לקרוא, הוא הבין את המילים בסידור. אבל בזה נגמרה כל הלמדנות שלו, היה אדם מאוד פשוט. כל יום בצהריים, והיה נכנס לבית כנסת, מוציא ליקוטי תפילות מהארון, וקורא ובוכה. והוא היה נער צעיר, הוא עקב אחריו. הוא רצה לראות כמה זמן הוא יושב שם. אז עבר שעה, עברה שעה, עברה שעתיים. הוא לקח לעצמו הפסקת צהריים גדולה, הוא הפסיד כסף. היה סבל, הוא הלך עם תלת אופן בשוק, הוא יכול לעשות הובלות. הוא ישב שם כל יום יותר משעתיים, והיה אומר תפילות, ואחד כזה, אף אחד לא ספר אותו, ואף אחד לא הסתכל עליו. באמצע יום בתי כנסת היו ריקים, ואף אחד לא חשב שהוא צדיק נסתר, כי הכירו אותו. אבל התפילות תפסו אותו, אז הוא לא הסתכל על שום דבר, זה לא עניין אותו. אז הוא הרוויח פחות, מה זה משנה, אבל זה החיים שלו. זאת אומרת, זה סוג של אמת, לאמת יש כוח בכל מדרגה שהיא נמצאת. אז אם יוצא דיבור ישראלי, לא משנה מה, זה יכול להיות גם אצל אותו בן אדם עצמו, אם הוא בן אדם אמיתי, אז לפעמים דיבור של מה בכך, של בן אדם אמיתי, יכול לפעול יותר מדיבור גבוה של בן אדם פחות אמיתי. וזה מרומז בתלמוד, בשיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד, נכון? כך כתוב, תלמוד או לימוד? תלמוד. שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד. לומדים את זה מהפסוק ועלה או לא ייבול. עדיף עלה לא נבול מאשר פרי רקוב. יש פרי שהוא יפה מבחוץ, התפוח מאיפה הוא מתחיל להרכיב? מבפנים. אז האמת, אפילו במדרגה נמוכה, היא הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר מתקנת את כל העולם כולו. אם בן אדם פשוט ברחוב אומר לשני, אני דואג לך, הרבה זמן לא ראיתי אותך, כבר דאגתי לך, והוא אומר את זה באמת, לא מצד הנימוס. זה דיבור של, של, שעושה אוויר ענך ועזך, מה שלמדנו בתורה הקודם, בשבוע שעבר, שהוא עושה שהדיבור דקדושה יכול להגיע לכל מקום בעולם, הרבה יותר מה שדיבור מתוחכם של בן אדם הרבה יותר חכם, אבל יש שם את התחכום, יש שם את ה... צריך להגיד לו מילה אחרת, מה הוא, כאילו, הוא יעלב, כאילו, הרבה זמן הוא לא היה ולא עושים ממנו הוא וזה. זה כבר לא פועל. יכול להיות שזה מידה טובה ויכול להיות שזה נכון. זה פועל הרבה פחות כי זה הרבה פחות אמיתי. ואזי, על ידי הדיבור האמיתי, מה פועל הדיבור האמיתי? הדיבור האמיתי מפזר את השכחה. הטבע של השכחה שהיא פוגעת בדברים שכשהם התרחשו, הם לא היו מספיק עמוקים אצלנו. זה ברור? אם אתה מגיע לאיזו פסגה מאוד גבוהה ואתה אומר, מה, אני כאן? את הרגע הזה אתה יכול לזכור כל החיים שלך. אני זוכר סיפור שקרה לי, כדאי שתשמעו את זה. הייתי נער, עבדתי בשדה, עבדתי בשדות של, של כפר עזר. לא הייתי מפוזר בכלל, אבל עבדתי בשדות של כפר עזר, והגעתי, היה ישב בתל אביב יהודי, היה לו קצת קשר עם הקהילה החבדית שם, היה יהודי שהיה בן אחר בן מרבי נחום מצ'רנובל. יהודי כל יום עד אחת בצהריים, עוד היה עם התפילין, עם הטלית, היה יהודי כזה, אף אחד לא הסתכל עליו, כזה, היה בן של אדמור מפורסם באוקראינה, ובגלל מלחמות העולם וכל זה, הוא היה הרבה זמן בדחאו, הוא בקושי, בקושי יצא חי. הגיע לתל אביב, ישב שם על התורה ועל העבודה, כמה חברים טובים, כבר היה זקן, היה מאוד זקן, כמה חברים טובים נתנו לו כסף, אבא שלי היה ידיד טוב שלו, אבא שלי יכל יצא אבא שלי. אז פעם, מדי פעם היינו נכנסים ככה להגיד שלום, לא לבוא לאדמור, אבל להגיד שלום. אז פעם הוא פוגש אותי, הוא ככה הוא רואה אותי נכנס, מסתכל אליי, לא יודע אם הוא נתן לי יד או לא, מסתכל, והוא אומר, אוי, התפתחת יפה, גם ברוחניות התפתחת ככה? ואז באותו רגע התחלף לו הצבע בעיניים, וראיתי מה זה אדמור. באותו רגע ראיתי רק זוג עיניים שנכנסות לי ישר עד השפיץ של האצבעות של הרגליים. אני לא אשכח את הרגע הזה. כל העולם נמוג באותו רגע. ויכול להיות שבגלל זה אני עכשיו פה. לא יודע לה, אני הייתי מתגלגל. כן, הייתי ילד רע. הייתי על כל העצים ועל כל האבנים. אבל מבט אחד, למה? כי הוא היה אמיתי. הוא לא דיבר איתי, הוא לא כלום. אחר כך, הוא ישב דיבר עם המבוגרים, ובסוף הוא טרח להגיד בקול שאני אשמע, שכתוב בחתם סופר, שמי שעובד את עבודת האדמה בארץ ישראל, יש לזה מעלה כמו לימוד תורה. זה הוא נתן לי, כמו שאומרים, הוא זרק לי עצם, בשביל לחזק, בשביל לעודד, אבל הוא זעזע אותי עם המבט הזה. וזה לא פשוט. דבר כזה פשוט, לא, זה לא שלא שוכחים. אי אפשר לשכוח. אי אפשר לשכוח דבר כזה. זאת אומרת, במילים אחרות, השכחה פוגעת בשטחיות. בעומק, שכחה לא יכולה. עכשיו, אם יוצא דיבור אמיתי, וכאן יש עוד עיקרון, אם יוצא דיבור אמיתי מפיו של יהודי צדיק, שזה יוצא באמת ממקום שבו השכחה לא מזיקה, והדיבור הזה נמשך בעולם, כי יהודים נותנים צדקה, אז בכל מקום שהוא פוגע נקודה קדושה, אז הנקודה הזאת מתחברת אליו, היא מגיבה לו, ואז גם היא מפסיקה לשכוח. זה מעורר את הזיכרון הפנימי שלה. ואז אם יש נקודה כזאת בתוך הגוף של גוי, אז הגוי מרגיש חוסר מנוחה עד שהוא מתגייר. כי זה לא, זה כבר לא זה, זה כבר, הוא לא יכול לשכוח יותר. המשחק נגמר. ואזי זה הטוב הקבוע שמוצא אותו בספריהם. היינו שמוצא שם הפך אמונתם. ואזי נזכר זה הטוב את מעלתו, איך שבא ממקום עליון מאוד. וזה לא אצל כל גוי נמצא, נקודה כזאת לא נמצאת אצל כל גוי. אז לכן יש גויים שמתגיירים, יש גויים שלא מתגיירים. באמת אומרים בשם הרמב"ן, שמעתי, לא ראיתי זה כתוב, שיהודי לא משתמד וגוי לא מתגייר. היהודי משתמד בגלל שהוא כאילו יהודי רק בחיצוניות שלו. אני לא יודע אם זה, אם הפרט הזה נכון, אני לא יודע, אבל גוי לא מתגייר, כי חז"ל אומרים תמיד גר שנתגייר, אף פעם לא כתוב בחז"ל גוי שנתגייר. כתוב תמיד גר שנתגייר. זאת אומרת שבעצם היה בו, כמו שרבנו אומר, היה שם איזה ניצוץ, רק הוא היה גר, גר אנוכי בארץ, הוא היה גר, הוא היה בארץ לא להם. ועכשיו הגר הזה מתגייר, אז הניצוץ חוזר חזרה הביתה. מהו נזכר את מעלתו? איך שבא ממקום עליון מאוד. דיינו שהוא חלקי נשמות ישראל, שכל העולמות נבראו בשבילה. והם היוצרים יושבי נטעים עם המלך במלאכתו. כך כתוב בדברי הימים, כתוב, הם היוצרים, יוצרים זה אלה שעושים כלי חרס. יושבי נטעים וגדרה, שם לקחו את השם גדרה. עם המלך במלאכתו ישבו שם, ככה כתוב, וזה כאילו איזה סיפור על איזה שבט שיצר כלי חרס, יצרו כלי חרס עבור המלך. זה מה שכתוב שם. וחז"ל דרשו את זה שהכוונה היא שהמלך זה הקדוש ברוך הוא, והיוצרים יושבי נטעים זה הנשמות. כי הקדוש ברוך הוא נמלך עם נשמות ישראל עם לברוא את העולם. במי נמלך? בנשמותיהם של ישראל. והם עם המלך במלאכתו, זאת אומרת המלך בהימלכו נמלך איתם. ואזי מתחיל זה הטוב להצטער ולהתגעגע על אשר נפל ממקום גבוה כזה. אנחנו כולנו מכירים שיש לפעמים מציאות של געגועים שאנחנו לא יודעים למה. מי שזוכר את השיר על המעיין ולא ידע אל מה. יש שיר כזה. הצעירים לא מכירים אותו, אולי הזקנים מכירים אותו. זה בעצם משל. הבן אדם מתגעגע והוא לא יודע למה הוא מתגעגע. אז הפסיכולוג יגיד שזה חסך אם, שזה כל מיני ואפריק ילך לקחת סמים כי חסר לו משהו, אבל האמת שכל הגעגועים בעולם זה געגועים לשם יתברך לבד. גם כשבן אדם כן יודע למה הוא מתגעגע, הוא יגיע לשם יתברך, הוא לא מתגעגע לשום דבר. כל שכן אם הוא לא יודע, ההבדל אם הוא יודע או לא יודע, שאם הוא יודע הוא מרמה את עצמו, והדבר הזה שאליו הוא כביכול מתגעגע, משכיח ממנו ממי הוא באמת מתגעגע. אין לו סיכוי להיוודע, כי הוא יודע בדיוק, הוא מתגעגע לזה וזה, וזהו. אבל כשהוא לא יודע למה הוא מתגעגע, יש לו סיכוי שיוודע לו. ועל מה הוא מתגעגע? על אשר נפל ממקום גבוה כזה, ואתה היא כבושה בידם, ויבוא חס ושלום לכיליון והפסד. ורוצה להמשיך ולחזור למקומו. הוא רוצה שהגעגוע יהפוך להיות ממשות, שיחזור באמת למקום שלו. ומחמת שכבר נקשר ונתפס מאוד הטוב אצלם בקשרי קשרים, רחמנא ליצלן, אנחנו רואים את זה, יש לפעמים שרואים אצל גוי תנועה שהיא דומה למסירות נפש. אף על פי כן היא מסתובבת. זוכרים את הסיפור? לא זוכרים את הסיפור. שהוציאו אותו להורג כי הוא אמר שהאדמה מסתובבת מסביב לשמש ולא השמש מסביב לירח. הכמרים הוציאו אותו להורג. אז איך קראו לו? גלילי נדמה לי, כן. אז כשכבר לא יודע מה עשו לו שם, תלו אותו משהו, אז אמר, אף על פי כן האדמה מסתובבת. זאת אומרת, לא עזר. זה לכאורה, מה? זה כאילו הולך על מסירות נפש כמו יהודי, על כאילו על התיאוריה, בלי רווח, בלי כלום. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? זה בא בגלל שיש חלק טוב, שאותו אחד, הפוטנציאל האחר שלו זה להתגייר. הוא לא זכה. יכול להיות שלא היה אוויר זך ונח, או שלא היה שמו הולך בכל המדינות, לא היה שם מישהו שיעורר את זה. לא היה התערות הדלילה. אבל זה בדיוק אותו טיפוס. זאת אומרת שמצד אחד, יש שם איזה טוב שהוא אמיתי ואובייקטיבי, והוא לא נכנע לפיתויים ולכל מיני דברים כאלה, ומצד שני, הוא מסובך בתוך הרע, והוא לא מוצא דרך איך לצאת משם. אבל דבר כזה, אם הוא יוצא, אם הוא היה כל כך מסובך בתוך הרע, כשהוא יוצא, אז הוא סוחב איתו גם את הרע. יש לו דווקא זה שהוא מסובך שם, נאסף אצלו יותר כוח. זה כמו שככל שמותחים את המיתר אחורנית יותר, אז החץ או האבן נפים קדימה יותר. מחמת שכבר נקשר ונתפס מאוד הטוב אצלם בקשרי קשרים. קשרי קשרים זה שבן אדם קשור למשהו ואפילו לא יודע שהוא קשור. זה נקרא קשרי קשרים. על כן, כשמתחיל הטוב לחזור, אז האם מושך ותולש עמו עוד מהרע שלהם. וזהו בחינת הגרים שבאים להתגייר. מה שנמשך ביחד, כן, מה שנתפס בין הקוצים, אני מושך את זה, אז גם קוץ מגיע. זה הגר. שהם בחינת הרע שנתלש מהם עם הטוב, על ידי שחזר הטוב למקומו. כי אי אפשר לטוב לחזור בעצמו ולבדו, ביידיש זה אותה מילה, אז הם לפעמים החליפו. אבל בעצם הכוונה כאן כאילו שכתוב לבדו. הטוב לא יכול לחזור לבדו, מחמת גודל ההתקשרות שנתקשר ונתהדק שם מאוד. הוא בהכרח שיתלוש עמו מהרע, וזהו מבחינת הגרים. זה נשמע פנטסטי הביאור הזה, אבל זה עובדות היסטוריות. דיברנו על זה שבוע שעבר. הגרים המפורסמים היו אברהם בן אברהם, מי ששמע, גר צדק מווילנה. הגאון מווילנה קבור לידו. הגויים הרגו אותו. וכשקברו אותו, נתנו ליהודים את הגופה לקבור אותו. זה גם היה נס גדול. כשקברו אותו, אז הגאון עמד ליד הקבר הפתוח ואמר, זאת מנוחתי עדי עד פה ישב כי הביתיה. אז אחרי שהוא נפטר, קברו אותו שם. אז הוא היה צדיק, הוא היה יהודי קדוש הגר הזה. יחד איתו היה עוד אחד שהתגייר והוא הצליח לברוח. סיפור שלם. ממה הם התגיירו? הם התגיירו בגלל שהם מצאו, רבי נתן כותב את זה, זה היה לא רחוק מהדור שלו, זה היה כמה עשרות שנים קודם. הם מצאו בתוך הספרים שלהם שהדת האמיתית היא היהודית. כמובן זה לא כתוב בגדול באותיות זה, אבל על ידי העסקה לוגית. הם ראו שאחרת זה פשוט לא נכון. אי אפשר להבין את זה אם לא נצא מתוך הנחה שהיהדות זה האמת, וכל מה שהם כתבו זה רק מין קישוט לא מתאים כזה. דבר לא אמיתי, זה זיוף. וזהו בחינת, זה יכתוב ידו להשם. היו גם סיפורים כאלה יותר מאוחר, בדורות יותר מאוחרים. רבי נתן כותב, בדור שלו באו כמה גרים והתגיירו, היכרות אישית, והם אמרו שמצאו בספריהם הפך אמונתם. הוא כותב באחד מהספרים שלו. זהו בחינת, זה יכתוב ידו להשם, פירוש רש"י, אלו בעלי תשובה. מה זה בעלי תשובה? אז זה לאו דווקא אדם. הטוב, הניצוץ הטוב שחוזר הביתה, זה נקרא בעל תשובה. הגוי שנמשך איתו נקרא גר. זה ברור? היינו, בחינת הטוב ששב וחוזר למקומו, וזה נעשה על ידי בחינת כתב כנל, בחינת וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי, ובשם ישראל יחנה אלו הגרים, כי על ידי ששב וחוזר הטוב, על ידי זה נעשה גרים כנל. מה זה דווקא הכתב? היו צדיקים שאמרו שבן אדם כותב דברי תורה, הרי העת זזה, היא עושה גלי אוויר. אז כמו שבדיבור גלי הקול, איפה, בתוך מה, באיזה ים זזים הגלים של הקול? באוויר. גלים צריכים להיות בתוך ים, אין גלים בחלל ריק. אם אנחנו קוראים לזה גלי קול, אז יש איזה ים שבתוכו אנחנו עושים גלים על ידי הדיבור. זה האוויר. אנחנו מזיזים אוויר, והאוויר דופק פה באור התוף, ואנחנו שומעים דיבורים. העת, כשהיא זזה, כשבן אדם כותב, גם זה מזיז. זה עושה, זה לא עושה, זה לא רעש כזה גדול שעושה קול, אבל זה גם מזיז. וגם זה עושה גלים באוויר. וכמו שזה עושה גלים באוויר בגשמיות, גם הדיבור וגם הכתיבה, אותו דבר זה עושה גלים באוויר ברוחניות. זאת אומרת, במילים אחרות, זה אותו דבר מה שחז"ל אמרו, שכל בן אדם שעושה מעשה טוב, אז הוא מכריע את כל העולם כולו. כי יש לזה השפעה, זה כמו שדיברנו פעם, בן אדם זורק אבן בבריכה, אז נהיה גלים. עד איפה נהיה גלים, אתם יודעים? עד הסוף של הבריכה, זה לא משנה, הבריכה יכולה להיות באורך קילומטר. הגלים בסוף אולי העין האנושית כבר לא תוכל לזהות אותם. אבל אם המכשיר יותר מדויק, אנחנו נוכל לראות שמגיע הגל עד הסוף, כי זה חייב ללכת עד הסוף. כי זה זז, אז זה חייב לזוז. וכל דבר שבן אדם עושה, הוא לא עושה בחלל ריק. זאת אומרת, צריך להבין את זה קצת יותר. בן אדם מבוגר. למה לילדים יותר קל ללמוד שפה למה שבן אדם מבוגר? מה שלמד אדם מבוגר? כי בן אדם מבוגר מבין את הכל בעזרת השפה שלו. אז קשה לו, כי בשפה אחרת התחביר הוא שונה, והלוגיקה היא שונה, והמובן מאליו הוא שונה בעצם. והיא כל הארץ שפה אחת, אבל יש גם דברים אחדים, יש לו רק שפה. אז המנטליות היא שונה, אז קשה, אבל ילד הוא עוד לא חשוף לשפה שלו. ילד קטן יכול ללמוד את השפה הכי קשה בעולם. יש שפות קשות, אובייקטיבית. יש שפות יותר קשות ויותר קלות. גם אם שניהם לא השפה שלי, אז אני יכול ללמוד שפה אחת יותר בקלות, שפה אחת יותר. והילד הקטן שגודל בתרבות של השפה הקשה, הוא קולט אותה מיד. למה? כי הוא עוד לא שפוט של שפה הפוכה. זה ברור. עכשיו, פה העולם, להשפיע על העולם זה שתי פעולות. זה גם לפרק את הקיים וגם להרכיב את החדש. זה לא רק, הרי יש את המובן מאליו של העולם, של כוכיבות צמדי, ושל אני מרכז העולם, ושל לא להיות פרייר, ושל כל מיני דברים כאלה. ושהאלוקים הוא רחוק ופוגשים אותו שלוש פעמים בחיים, כן? לידה, חתונה, מוות. וזה לא מעניין הדברים, הנקודות האלה, ואנחנו חיים בינתיים, מה יהיה? לא יודע. זה כל הדברים האלה מובנים כאילו בפשטות. לא צריך להסביר אותם, לא צריך להגיד אותם. על הרקע הזה קשה מאוד שדיבור של צדיק יעשה רושם, או שתנועה של עת תעשה רושם. באמת זה מתפשט, יש גלים, אבל באמצע יש קיר, בבריכה. זרקתי אבן, באמצע הבריכה יש קיר, מעבר לקיר, הגלים לא יעברו. כן? זה שובר גלים. אז התרבות האנושית, השקר האנושי, הוא לא נותן שזה יעבור. אז רבנו אומר כאן כמה דברים. קודם כל הוא אומר שהכל תלוי בבני ישראל. השקר של הגוי לא יכול לעשות כלום. השאלה אם בבני ישראל אין שקר. אם יהודים הם אמיתיים אחד עם השני, כמו שכתוב, מצאת את לבבו נאמן לפניך. אם בן אדם יש לו נאמנות, אם, כן, זה כאילו, אם יש אהבת ישראל אמיתית, לא רק בתור סטיקר, כן, אני אוהב כל יהודי, אז אין שובר גלים בתוך עם ישראל, אז השוברי גלים בחוץ הם דמיונות. כי מה שבאמת חשוב זה היהודי. אבל בשביל זה אומר, צריך לתת צדקה, צריך לאהוב אחד את השני, צריך זה, ואז יהיה אוויר הנח והזך. קודם כל שהגלים של הדיבור האמיתי יגיעו לכל הקצוות של עם ישראל. זה קודם כל. ממילא כבר שום דבר לא יכול לעצור אותם. זה עניין אחד. אז זה כאן, בקטע הקטן הזה, בעצם יש כאן עוד הסבר, יכול להיות שאם באמת צדיק מדבר, כמו וימצא כתוב אשר דיבר מרדכי, וקודם כל שם זה הגיע לכל היהודים, כי אף אחד לא בגד, בסיפור של פורים זה היה סיפור יוצא מן הכלל. לא היה מתייבנים וכל מיני כאלה, וערב רב, לא היה כלום. כולם עמדו במסירות נפש. זה אומר ששומעו הולך בכל המדינות. האיש מרדכי גדול. אבל זה גם הגיע לגוי. רבים מעמי הארץ מתייעדים, בלי שום פרופורציה, רבים מעמי הארץ מתייעדים. יכול להיות שאם יש צדיק כמו מרדכי, שהוא מדבר ממקום כל כך עמוק, אז הוא יוצר גל כזה שיכול לשבור את הקיר. זה ברור. חוץ מזה שהעיקר שזה מגיע לעם ישראל, ואם עם ישראל מתוקן אז כל העולם מתוקן, זה יכול לתקן ישירות את המציאות השלילית הזאת. איך שנסביר את זה? אני לא יודע מה יותר נכון. זה בחינת, זה יכתוב ידו להשם, פירוש רש"י, אלו בעלי תשובה. אלו בחינת הטוב ששב וחוזר למקומו. וזה נעשה על ידי בחינת כתב כנ"ל, בחינת וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי. מעניין ששם מרדכי דיבר על גוי. הוא דיבר על גויים שמוצאים להרוג את המלך ובגלל זה הרגו אותם. הוא עשה איזה תיקון בעולם של הגויים, שהמלך לא יהרג והגויים יהרגו. יש לפעמים תיקון כזה גם כן, שהמלך יישאר במקום, שלא יהרגו אותו. יש איזה ביטוי בסיפורי מעשיות באחד מהסיפורים, לא נכנס לזה. ובשם ישראל יחנה אלו הגרים, כי על ידי ששב וחוזר הטוב, על ידי זה נעשים גרים כנה. קודם למדנו שכל יהודי הרי מחויב במצוות עשה של אהבת השם, במצוות עשה של יראת השם, ולפעמים יש טמטום הלב. מה זה המושג של טמטום הלב? יש טמטום המוח, יש טמטום הלב. טמטום המוח זה שהמוח לא מגיב לכאילו, אומרים לך משהו, יכול להיות שאומרים לך משהו שהוא לא נכון בעליל ולא אכפת לך. או שאומרים לך משהו שפותר לך איזה בעיה שהתקשית בה הרבה, ואתה לא מתלהב מזה, זה כאילו, יש לך מוח קר. אתה קרחון, מה שנקרא, גוש קרח. זה טמטום המוח. המוח לא מסוגל להתפעל מכלום. הוא נשאר אדיש, הוא נשאר קר. זה נורא והיום. יש לפעמים טמטום הלב. טמטום הלב זה שבן אדם לא יכול להגיב לדבר שאמור לגרום רגש. כאילו הרגש שלו מת. יש מחלה כזו. שבן אדם לא מסוגל להתרגש. אבל אנחנו רואים בעולם, במציאות, אנחנו רואים שיש לפעמים בן אדם שהוא טוב טוב מתרגש מכסף ומכבוד ומכל מיני שטויות, ומעניינים של תורה ומצוות וכל זה, מזה הוא לא מתרגש. כן ולא, כל אותו דבר. הוא איבד 10 שקל, אז יותר אכפת לו מה שהוא שכח להתפלל למנחה. ובדרגה הכי נמוכה אנחנו מבינים שתפילת מנחה שווה הרבה יותר מ-10 שקל. אבל זה אכפת לו וזה לא אכפת לו. למה? ככה. זה סוג של טמטום הלב. והטמטום הלב הזה מונע מהאדם שהוא יוכל לקיים, שהוא לא יכול לקיים את המצוות של אהבת השם ויראת השם. לא, אמר, אבל מאיפה זה מגיע, הטמטום הלב הזה? טמטום הלב הזה מגיע מזה שהוא לא, הוא לא מתנהל נכון עם ענייני העולם. זאת אומרת, מגיע למשל לאוכל, הוא מדבר בעיקר על אוכל בתורה הזאת, פה בהתחלה. הוא קורא לזה פגם המזבח. חז"ל אמרו שהשולחן שאוכלים עליו צריך להיות קדוש כמו מזבח. יש בזה כמה פירושים. יש פירוש שיזמין העניים, החלק שהוא נותן לעני זה כמו קורבן. יש פירוש אחר שאפילו אם אין עניים, אם הוא אוכל לשם שמיים, אז זה הקורבן. שעם הכוח הזה הוא יעבוד את השם, אז זה הקורבן. ופגם המזבח זה שהוא אוכל כדי ליהנות. זה פגם המזבח. וזה גורם לאדם טמטום הלב. זה גורם לו שהוא יתרגל ליהנות רק ממשהו שנוגע בו פיזית לגמרי, והוא לא יכול ליהנות ממשהו יותר מופשט, למרות שזה מלא רגש, מלא, אפילו מניגון טוב הוא נהנה פחות, או משיר טוב. גם שמתחיל להיות שקוע בתוך תענוגים חומריים, הוא הופך להיות אטום. זה פגם המזבח. עכשיו, איך מתקנים חזרה את פגם המזבח? על זה הוא אומר, על זה צריך לתת צדקה. בפשטות זה כתוב בפסוק במפורש, ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה, אבל כאן הוא מסביר למה. למה כשנותנים צדקה, גורמים אחדות. אי אפשר לתת צדקה לכל עם ישראל, אבל למי שנותנים צדקה, לכל הפחות נוצר מן אחדות כזאת. אבל כשנותנים צדקה, מפנים זמנית או חלקית את רוחות השערה שנושבות. רוחות השערה זה כל האנרגיות האלה של שאני לא יכול לסבול אותך. זה רוח שערה. וכשנותנים צדקה, אז כאילו שהשערה שוכחת. השערה שכחה. ואז אם יש יהודי שאומר דיבור אמת, יש איזה צדיק שצועק שמע ישראל בבוקר, אז הצעקה שלו יכולה להתרחב ולהגיע לעוד בני אדם. ובסוף זה יכול להגיע לכל העולם כולו. ואז נעשים גרים, וזה שבאים גרים, הטוב יוצא מהקליפות וכל זה, זה גורם בסוף לבני ישראל שהם יצאו מטמטום הלב שלהם. שזה גם בחינה כזאת שצריך לחזור בתשובה. למרות שהבן אדם שהוא נמצא בטמטום הלב, הוא לא עשה שום עבירה. הוא לא עשה עבירות. הוא אכל כשר. אבל הוא לא חטא, אבל הוא צריך לחזור בתשובה. יש ספר, הדפיסו פעם אחת, זה המהדורה קמה של התניה. הבעל התניה כתב את התניה בשתי מהדורות. המהדורה השנייה הוא נתן להדפיס, המהדורה הראשונה נשארה בכתב יד. יש לפעמים שבמהדורה השנייה כתוב כמה מילים יותר. כל הספר הוא אותו דבר, החלוקה לפרקים היא שונה, אבל יש במקום אחד, מדובר על בן אדם שאוכל למלות את אהבתו, אז בתניה כתוב שהחיות שבמאכל יורדת עד אשר ישוב ויחזור לעבודת השם ולתורתו. ככה כתוב שם. במהדורה הראשונה, פעם אחת הדפיסו את זה, אני לא יודע למה, הדפיסו את המהדורה כמה. אז שם כתוב, עד אשר ישוב בתשובה, הוא גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, ואז כשהוא ישוב לעבודת השם ולתורתו, אז גם הניצוצות של הקדושה שהוא הוריד לתוך הקליפות, הם יתרפו ויחזרו ויחזרו למקום הטוב. זאת אומרת שהוא אומר שצריך לחזור בתשובה, בן אדם שאוכל שלא בקדושה צריך לחזור בתשובה. בוא לא נשכח, בעל התניא היה גם פוסק. היה אחד מגדולי הפוסקים האחרונים. אז הוא פסק שמי שאוכל למלא תאוות נפשו צריך לחזור בתשובה, הוא אוכל בדץ, אבל צריך לחזור בתשובה על זה. זאת אומרת, זה עניין שפגם במזבח, ודאי שמישהו פוגם במזבח צריך לחזור בתשובה. המזבח זה הלב של היהודי, כתוב לא תעשו כן לשם אלוקיכם, אז הרע לנוטץ אבן מהמזבח. המזבח צריך להיות חלק לגמרי, בלי, כמו שחלק לגמרי זה בלי אגו, בלי חגירת הציפורים, כמו סכין של שחיטה. זה צריך להיות נקי לגמרי. הקנטים של המזבח צריכים להיות חלקים. זאת אומרת, זה גבולות המזבח, גבולות גזרה של הלב היהודי, זה שהוא חלק. הוא עומד פנים אל פנים מול השם, והוא לא מסתבך עם עצמו. ואפשר לראות את זה בכמה דברים. איפה אפשר לראות את זה? אפשר לראות את זה כשיש מקום ליפול. אפשר לראות את זה למשל כשמישהו אחר מצליח יותר ממני. הוא מצליח דווקא בדברים שאני נכשל. אם זה כואב לי, זה פגם המזבח. זה ברור? לא צריך להסביר את זה, נכון? אם אני שמח על כל פנים שמישהו אחר עושה את העבודה, אז הלב שלי חלק להשם יתברך. זה דוגמה אחת. הדוגמה השנייה זה איך אני אוכל. באכילה אני בדיוק על הגבול של האם להקריב את הקורבן לכאן או לכאן. יש עוד וורט יותר חריף מרבי שמחה בוני מפשיסחה, שאמר שבן אדם לא אוכל כדי שיחזיקו ממנו. הוא נמצא בחבורה של חסידים, והוא נמנע מלאכול כדי שיחזיקו ממנו שהוא מסגף את עצמו. אז הוא מקריב קורבן לעבודה זרה, לא שהוא פוגם את המזבח. זאת אומרת, באוכל יש כמעט, כמו שאומרים, כל מה שרצית ללמוד, כל מה שלמדת אי פעם בחיים, למדת כבר בגן, אפשר להגיד שכל מה שקשור בעבודת השם, אתה עובר עליו באוכל. אתה עובר אותו באוכל. כן, באיזשהו אופן. אז באוכל צריך להתנהל כמו במזבח. צריך להיות נקי. והפשט הפשוט הוא למה כל כך חשוב האוכל? כי מהאוכל, העצמות, הגידים, הברידים, השרירים, המחזור הדם, הכל גודל מהאוכל. כל האפשרות פעולה שלנו גודלת מהאוכל. אם האוכל הוא נקי, אז גם אנחנו נקי. והניקיון של האוכל זה הכוונה. ועל ידי שמחזירים את הגרים, מחזירים את הטוב, והגרים חוזרים, אז גם אנחנו חוזרים. איך אומרים? שרוצים להרים קיר ששקע, מאיזה נקודה צריך להרים? מהנקודה הכי נמוכה. אז כשמחזירים את יש איזו תורה בליקוטי מהר"ן שאומר שאם מישהו עולה בדרגה, אז כל המדרגות שעליו עולות בדרגה. אז אם הגויים מתגיירים, אז אנחנו כולנו עולים. ואז יש פחות סיכוי שיהיה טמטום הלב. כשרואים גר מתרגשים, גר צדק אמיתי, באותו רגע באמת נפתח משהו בטמטום הלב שלנו. וכל זה מרומז בעוד פסוק. זה פסוק ביחזקאל שהוא לא הביא אותו קודם. זהו, בכתב ישראל לא ייכתבו, ואל אדמת ישראל לא יבואו. היינו, כשאין בחינת כתב ישראל, אם לא כותבים ולא מדברים, ואמרנו שזה אותו דבר, לא מדברים דיבור אמיתי ולא כותבים דיבור אמיתי, אז ממילא אז אין את התיקון שאין בחינת כתב ישראל של עדו נשים גירים כנל על ידי זה לאדמת ישראל לא יבואו. היינו שאין זוכים לשלמות המזבח שנקרא מזבח אדמה ששלמותו על ידי גירים כנל. אין זוכים לשלמות המזבח. מזבח אדמה תבנה לי. את המזבח מילאו עם היסוד הכי נמוך, ועליו הקריבו את הכל. והמזבח הזה צריך שהקנטים שלו יהיו, היה מצופה נחושת, אז היה לו קנטים מנחושת. הקנטים היו צריכים להיות חלקים לגמרי. מזבח אדמה תבנה, איך כתוב שם? מה כתוב במילה אחרי זה? לי. מזבח אדמה תבנה לי, וכל מקום שחזל דורשים על המילה לי, צריך להיות לשמי. כשאתה מתעסק עם הדבר הכי נמוך, לא משנה מה שזה לא יהיה, זה צריך להיות מבנה שבתוכו יכולה לשרות השכינה. בעצם כל בית שיהודי בונה, הוא בונה בית מקדש. הוא לא זכה לבנות בית המקדש עצמו, אז הוא בונה את השלוחה, את הסניף, כמו שאומרים. אבל זה גם, המזבח אדמה תבנה לי, ואם אין את הדיבור, אז אל אדמת ישראל לא יבואו, לא זוכים לשלמות המזבח. אנחנו לא צדיקים ואנחנו לא מדברים דיבור ישראלי, אבל יש נקודה של צדיק אצל כל יהודי. תורה למדלת, למדנו תורה למדלת פעם, כתוב, מדבר על כל אדם צריך להקשיב ולהתחבר לנקודה ששייכת לליבו בעת ההיא. ואז הוא אומר שכל יהודי יש לו נקודת צדיק, ולנקודה הזאת הכוונה. אצל כל יהודי יש צדיק בפנים. וכל ההבדל בין היהודי פשוט לצדיק, לצדיק הכי גדול בעולם, זה רק אם הוצאת את הנקודה הזאת מהכוח אל הפועל, או לא הוצאת את הנקודה מהכוח אל הפועל. אבל בעצם יש את הנקודה הזאת אצל כל אחד. עכשיו, להוציא מהכוח אל הפועל בשלימות, זו עבודה קשה, ולא תמיד זה ניתן, לא תמיד זה התפקיד. אבל להוציא מהכוח אל הפועל בצורה חלקית, זה גם טוב. וזה נעשה על ידי דיבור, על ידי כל דיבור טוב, והכוח של הדיבור, לא כתוב כאן שזה נעשה על ידי מחשבה. כתוב שזה נעשה או על ידי דיבור או על ידי כתיבה. תנחשו למה? גם למחשבה יש כוח. אבל למה הוא מדגיש כאן את הדיבור ואת הכתיבה? למה? אלה דברים שפונים בטבעם החוצה. כן? הדיבור והכתיבה הם נועדו לפנות החוצה. זה ביטוי החוצה. אז כשיהודי מבטא החוצה, זה כתוב גם על מרדכי, אשר יגידו לו כי הוא יהודי. אשר יגיד להם אשר הוא יהודי. זוכרים את זה? מה היה שם הסיפור? דיברנו על זה. הם אמרו למרדכי, למה אתה עובר את מצוות המלך? אז הוא יכל להגיד להם שהוא לא חייב להשתחוות לאמן. הוא יכל להראות להם תעודת שר. הוא לא היה עבד. כל עבדי המלך, הוא היה לו מעמד של שר, הוא היה ראש הסנהדרין. אז הוא בחר לומר להם, אני יהודי ואסור לי להשתחוות. זה דיבור. זה דיבור ישראלי, הוא מסר את הנפש. יכלו להרוג אותו במקום. זה דיבור ישראלי וזה דיבור. אם הוא היה רק חושב את זה, זה לא היה פועל שום דבר. אז מי שלא הבין, חשב שזה מסבך אותו. כאילו, בגללך ניתה הגזרה, אבל בסוף, בגלל זה, רבים מהם הארץ מתייעדים. אני חושב שהגיע הזמן כבר. כן. נשאיר את זה פה. שמה זו. יש גם חלק... אם רוצים שדיבור יתקבל, אז גם צריך להקשיב לו. יש עניין גדול להקשיב לדיבור של צדיק, או לקרוא ספר שזה כתיבה של צדיק. זה גם עושה את העבודה. זה מעורר את הצדיק שיש בקרבנו. טוב.